טוב, אז אנחנו הגענו לעזרא פרק ט', והמטרה היום זה לסיים את ספר עזרא, שזה עזרא ט' י', אז קצת נזדרז. התחלנו את פרק, פסוק א' כבר התחלנו קודם. וככלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות כתועבותיהם, לכנעני, החיתי, הפריזי, היבוסי, העמוני, המואבי, המצרי והאמורי. זאת אומרת שראינו שהעם התערבב עם הגויים, העמים שהוא מזכיר פה כנראה אין הכוונה ממש שהם התחתנו עם כנענים או פריזים, וקשה להניח שנשארו אנשים כאלה דווקא בארץ בצורה ידועה. רוב העמים פה לא היו בהכרח עמים מוכרים מכאן, אלא כל מיני עמים שהגיעו ממקומות אחרים, אבל חלק מהם נקראו על שם המקום שהם ישבו בו, למשל עמוני או מואבי. והעיקר שהוא רוצה, עזרא רוצה להראות לנו פה, שהם התחתנו עם אנשים שכתוב בתורה שאסור להתחתן איתם. זאת אומרת, כדי לחבר אותנו חזרה לפסוקים של התורה, זה מה שחשוב. באופן עקרוני, העמים האלה גלו כבר. זאת אומרת, הם כנראה לא התחתנו עם פריזים ממש, אבל הם התחתנו עם עמים שגרים פה בארץ, במקום של הכנעני והפריזי וכו'. ואנחנו צריכים לשים לב דרך זה שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור להתחתן עם העמים האלה. ולא רק איתם, עם כל העמים שנמצאים כאן בארץ אסור להתחתן. כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה הראשונה. זאת אומרת, מה הם עשו? נשאו מבנותיהם, מבנות הגויים נשאו הגברים של ישראל, להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, זה הפוך. זאת אומרת, שהם נתנו את הנשים שלהם, את הבנות שלהם לגויים. ואז יוצא שזרע הקודש מתערב בעמי הארצות. זאת אומרת, כשזה האישה, כשאדם נותן את הבת שלו לגוי, אז הצעירים ממשיכים להיות יהודים, אז זה זרע הקודש, אבל הם מעורבים בעמי הארצות כי הם גרים אצלם, אז הם לומדים מהמעשים שלהם. יש כאן בהמשך גם פסוק יותר מפורש, בעצם פה זה הפסוקים הכי מפורשים על הנושא הזה, ביהדות אם יש נישואין עם גוי, אז השאלה אם האמא יהודיה ואז הבן יהודי, או האמא גויה ואז הבן גוי, זה יושב הכי, בצורה הכי ברורה בתנ"ך על הפרקים שלנו, בעיקר על פרק י', וכל מה שאנחנו, מה שמעבר לזה, זה לימוד כדי להוכיח את זה מהתורה, ולא רק מהנביא. אז התערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. קצת הסברנו פעם שעברה כשהגיעו לארץ החדשה, אז דווקא המכובדים רצו להיות מעורבבים קצת עם המקומיים, עם הנכבדים המקומיים, אז הם התחתנו איתם, ולא שמרו כל כך על הנושא הזה. דיברנו על זה שהשרה יוחסין עלו, ולא בהכרח האילית הרוחנית עלתה מבבל. בכל אופן, עד שהגיע עזרא, אף אחד לא עשה עם זה שום דבר משמעותי. למרות שאנחנו נמצאים פה כבר 23 שנה, וב-23 שנה האלה יש לנו כהן גדול, יהושע בן יוצדק, ופחה מבית דוד, שזה זרובבל, לא היה להם מספיק כוח להתמודד עם הדבר הזה, והם לא יכלו לטפל בזה. ועזרא הוא הראשון שקיבל באמת מספיק סמכות ממלכי פרס ומדי, מדריווש, כמו שראינו לפני שני פרקים, באיגרת, שהוא קיבל יכולת לדון ולהעניש וכו'. אז עזרא הוא פעם ראשונה שמגיע מישהו שיש לו באמת יכולת וסמכות לטפל בזה. ולכן ברגע שהוא התמקם קצת בארץ והתיישב, אז באו אליו השרים, והתחילו להגיד שזה מה שקרה, כדי שהוא יטפל בזה. זה אגב לא קרה מיד, קצת משמע כאן בלשון נשמע כאילו זה קרה מיד, זאת אומרת, הגיעו, הקריבו קורבנות, ואז ניגשו אליו השרים ואמרו, אבל אחרי זה רואים שזה היה כמה חודשים אחר כך. זאת אומרת, זה לקח זמן עד שהבינו מי איזה עזרה ומה הסמכויות שלו, ואז אמרו, טוב, אם יש כאן מישהו עם אלה סמכויות, אז אולי הוא יוכל לפתור את בעיית הנשים הנוכריות. וכשומע את הדבר הזה, קראתי את בגדי ומעילי, והמרתה משיער ראשי וזקני וישבה משומם. עכשיו, מה שעזרא עושה פה זה לא מה שציפו ממנו לעשות. עזרא באו אליו בתור ראש בית הדין, השופט העליון של מדינת יהודה. ועם כל הסמכויות של... הוא לא היה צריך עכשיו לקרוע את בגדיו ולשבת שומם. הוא היה צריך לתפוס את האנשים האלה ולהכריח אותם לגרש את האנשים. למה זה לא קורה? זאת אומרת, זה כנראה הסיבה המרכזית שמביאים דווקא את הסיפור הזה. מכל הסיפורים על עזרא, הסיפור שמביאים לנו זה ההפרשה של האנשים הנוכריות, למרות שזה לכאורה לא קשור לדמות של עזרא באופן מיוחד. עזרא הוא אנשי כנסת הגדולה, הוא לא... הנושא של להפריש מהנשים הנוכריות הוא לא הנושא של אנשי כנסת הגדולה, ובמיוחד שזה לא כל כך עזר, זאת אומרת שנחמיה יגיע, יצטרך לעשות את העבודה עוד פעם. כשנחמיה רואים שנשארו עדיין נושאים נשים נוכריות. אז בעצם אנחנו צריכים להסביר לעצמנו מה הסיבה שבגללה הסיפור שהביאו על עזרה, זה דווקא הסיפור של להפריש מהנשים הנוכריות, זה לא כזה סיפור מעניין, ששני פרקים ככה צריך להקדיש אליו. אז בכל אופן אנחנו רואים שעזרה מתנהל בצורה לא סבירה, במקום להעניש, במקום להתנהג כמו מנהיג, הוא קורע את בגדיו ויושב, יושב שומם. כן? ואלה יאספו כל חרד בדברי אלוהי ישראל על מעל הגולה, ואני יושב ושומם עד למנחת הערב. הוא יושב שם בבית המקדש, כמו שנראה תכף, הוא בבית המקדש, בעזרה הוא יושב, אולי מחוץ לעזרה, ברחוב, זאת אומרת הוא באזור של בית המקדש, והוא קורע את מורט משיער ראשו בזקנו, יש דעה במפרשים שזה היה הוראת שעה, כי לכאורה אסור, הוא גם כהן, אז בכלל יש לו שני איסורים על הנושא הזה, קורע את הבגדים שלו, וכל מי שחרד על דברי אלוקי ישראל, אז הוא בא ויושב יחד איתו, וגם כן יושב בצום וקורע את הבגדים, זאת אומרת כל מיני אנשים שידעו על הבעיה הזו, השרים האלה שדיברו איתו וכו'. אז כן, אם האנשים הצדיקים באו, ישבו יחד איתו שם. בעצם מין, נוצר איזה מין יום אבל כזה, ציבורי. מנחת הערב זה קורבן תמיד של בן ארבעים. ובמנחת הערב קמתי מתעניתי, וקוראי בגדי ומעילי, עוד פעם קורא את הבגד, שיראו, שישימו לב מה קורה. והכרעה על ברכי, והפרסה כפיי לאדוני אלוהי. עכשיו הוא יושב ומתפלל. קורא על הברכיים, מרים ידיים למעלה ומתחיל להתפלל, בדומה קצת לתפילה של שלמה בחנוכת בית המקדש. עכשיו, לפני שנראה את התפילה, צריך להבין, אז מה הוא עושה פה? זאת אומרת, מה עזרא מנסה לעשות? למה הוא לא פשוט פותר את הבעיה בדרכים שהוא יכול? ונראה שזה חלק מהסיפור, זה הסיבה שהביאו את הסיפור הזה, כדי להראות לנו איך עזרא מתנהל. נכון שעזרא קיבל סמכויות, והוא סוג של מלך לצורך העניין, הוא שופט עליון, הוא יכול לטפל באנשים האלה איך שהוא רוצה. אבל עזרא יודע מה התפקיד שלו. התפקיד של עזרא זה להכין, על ידי כנסת הגדולה, להכין את עם ישראל לגלות. לבנות בעם ישראל את מה שצריך, כדי שיוכלו להסתדר בגלות, ולאורך אלפי שנים לא להתערבב עם הגויים, ולשמור על התורה, ושיהיה הלכה ברורה וכו'. כל העסק הזה לא יכול להתנהל מלמעלה למטה. אין, אי אפשר שיבוא מישהו שיש לו את הסמכות ויחריח את האנשים. זה מה שהיה בבית ראשון. בבית ראשון המלך, אם הוא היה מלך צדיק, הכריח לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז זה לא הצליח, כי אנשים לא היה להם אחריות, ובוודאי שזה לא יכול לעבוד בגלות. בוא נגיד שיש עזרה, הוא אחראי, הוא הראש, או מישהו אחר שיהיה פך. אז הוא יכול לקבוע שכך וכך עושים, אבל עכשיו איך הוא יכול לשלוט בזה שאיזה יהודי בכפר באילם יעשה את זה או לא יעשה את זה, או ביוון. אין לו שום יכולת לדעת מה קורה שם, אין לו יכולת לשלוט בזה, אין לו יכולת לשלוח לשם שוטרים, אין יכולת לשפוט את האנשים האלה. ברגע שהוציאו אותנו לגלות, היהדות התפזרה, וברגע שהתפזרה להמון המון חלקים קטנים, כל אחד אחראי על עצמו. אז אי אפשר שזה יבוא יותר מלמעלה למטה, זה חייב לבוא מבפנים, שזה אולי חלק מהסיבה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות, כדי שזה באמת יבוא מבפנים. אז עכשיו צריך לשכנע את האנשים להוציא את האנשים הנוכריות בעצמם, זאת אומרת, אתה צריך לבנות צורת עבודה כזו שבה האנשים יבינו שהם עשו טעות והציבור יגרום להם להוציא את האנשים הנוכריות, גם אם הם עצמם, נגיד, זו דרישה גדולה מדי שאדם יחזור בתשובה מעצמו לגמרי על זה ויוציא את האישה, אבל עדיין אפשר שהציבור שמסביבו ייצור עליו לחץ, לא יעלו אותו לתורה, ינדו אותו, השכנים שלו יסתכלו עליו עקום, בסוף הוא יסכים. זה הצורת עבודה שעובדת בגלות. אם אתם זוכרים שדיברנו על האיפה בזכריה, שיש איזה מדד כזה שהקהילות עצמם מוציאות החוצה את מי שלא מתאים. אז זה מה שעזרא מנסה ליצור פה. זאת אומרת, הוא הולך עם השיטה של הגלות, הוא יודע שהוא זמני פה בסיפור הזה. הוא רק בונה את העיקרון, אז הוא צריך לבנות את העיקרון כמו שיעבוד בגלות. ולכן, במקום להעניש, במקום ליצוק, במקום לאסוף את כולם ולהכריח אותם, הוא פשוט יושב ועושה קמפיין. הוא מעורר את האנשים בצורה חכמה מאוד, שהם מעצמם ירצו לטפל בבעיה הזו. אז איך הוא עושה את זה? הוא קודם כל שומע את הדברים האלה ויושב בתענית וקורא את הבגדים, זאת אומרת הוא מבהיר שאי אפשר לעבור על זה לסדר היום, אם אתה בן אדם עם לב חם, זאת אומרת לא כי הוא הכריח אותך לא לעבור על זה לסדר היום, פשוט עזרא לא יכול לעבור על זה לסדר היום, ואז באים גם כל מי שחרד על דבר השם ומצטרף אליו, זאת אומרת כל מיני אנשים ששומעים את זה ואומרים באמת אי אפשר לעבור על זה לסדר היום, וגם הם באים ויושבים איתו שם קרואים, זה לא אנשים שנעשו נשים נוכריות, אבל נוצר פה איזה ציבור, איזה תנועה ציבורית שאומרת אי אפשר להמשיך כך. ותכף אנחנו נראה שמסביב לתנועה הציבורית הזאת התחילו להצטרף נשים וילדים שלקחו אישה נוכרית ממקומה והתחילו לבכות, אז כבר נהיה בכלל בלגן שלם וכבר כולם שומעים על זה, אז באים עוד אנשים, זה כבר נהיה אירוע ציבורי של כל אזור ירושלים. ואז מהאירוע הזה אפשר לייצר משהו ציבורי, שהציבור יקבל את ההחלטות בו. לא שעזרה יחליט עליהם, אלא שהציבור יקבל את ההחלטות שזה המטרה שלנו. עכשיו, אבל לפני זה, לפני שאנחנו מגיעים לנקודה הזו, שבאמת אפשר עכשיו, אפשר להגיד לאנשים להתחיל לפעול מעצמם, אז קודם כל צריך שהם יבינו מה הבעיה. זאת אומרת, בסדר, הם יבינו שעזרה מאוד כואב לו, ועוד אנשים קצת כואב להם, אבל הם לא יודעים את רמת הבעיה ולמה זה כל כך חמור, צריך עכשיו להסביר להם, שזה חלק עם מה שתורה שבעל פה תעשה עם הזמן, להסביר לאנשים את ההלכה ולמה זה ההלכה ומאיפה למדו את זה ומה הטעמים וכל מיני דברים כאלה, כדי שאנשים יוכלו לעשות חשבון ויוכלו להבין, יוכלו לדעת מה לעשות ולא רק אמרו להם אז הם עושים. ולכן עזרא יושב ומתפלל את התפילה הזו, כדי שנבין את רמת החומרה של זה, זאת אומרת, שנבין מה כל כך גרוע בזה שנעשו, לא בעצם זה שנעשו נשים נוכריות, זה ברור שזו עבירה חמורה לשאת אישה נוכרית, אפילו שזה לא עבירה שיש עליה עונש כתוב בתורה, רק קנאים פוגעים בו, אבל לא, אין עונש כתוב, אבל עדיין ברור שזו עבירה חמורה, אבל לא זה הנקודה, כי הנקודה פה היא מה זה אומר לגבי כל הקהל, אבל אני רוצה שהקהל ייצור עליהם לחץ חברתי, זה קצת כמו אצל החן, החן לוקח מהחרם, זה ודאי חמור מאוד, אבל העם לא ראה את עצמו אחראי על החן, וזה מה שהיה צריך לשנות אצלם, שהם יבינו שכולם אחראים פה. אז עזרא בא להסביר למה כל הנושא של בית שני עומד עכשיו בסימן שאלה, מסביב לזה שכמה אנשים נשאו נשים נוכריות, ושאף אחד בעצם לא עצר אותם, שזה הבעיה העיקרית כאן. זאת אומרת, יושבים אנשים ונושאים נשים נוכריות, הם לא הרבה, אנחנו נראה, יש אחרי זה רשימה של האנשים האלה, יש שם 130 ומשהו אנשים, שנשאו נשים נוכריות מתוך 40 אלף, זה לא היה, זה לא שכל אדם שני נשא אישה נוכרית, אבל האווירה הציבורית אפשרה להם לעשות את זה, וגם השרים והסגנים, אף אחד לא הרגיש בעיה עם זה, אף אחד לא הרגיש, מי שכן הגיע למצב שהוא עושה את זה, לא הרגיש רע עם זה מבחינה ציבורית, וזה הבעיה שעזרא רוצה להסביר להם, שהם בעצם פוגעים בכל הנושא של בית שני, וזה שהם מאפשרים את זה. ואומרה אלוהי בושתי ונחלמתי להרים אלוהי פניי אליך, כן, קודם כל הוא אומר פה פעמיים אלוקיי, אז הוא קודם כל אומר, הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר אלוקיי שאני בא לעבוד אותך בכנסת הגדולה, זאת אומרת אני עכשיו באתי לכאן עם תפקיד אלוקיי כמו כלפי עזרא עצמו, הוא אומר בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך, זאת אומרת במצב הנוכחי אני לא יכול להרים את פניי אליך, אני הייתי אמור, מה זה להרים פנים אל הקדוש ברוך הוא? צד אחד, הכוונה שאני מתפלל, ואני פונה אל הקדוש ברוך הוא, ואני לא יכול לפנות אליך, כי יש כאן משהו שאנחנו צריכים לתקן לפני זה, לפני שאני יכול בכלל לדבר איתך. וגם להרים פני אליך, הכוונה שאני עין בעין התחסות, אני מרים פנים אל הקדוש ברוך הוא, וכל המהלך שאני מוביל הוא כלפי הקדוש ברוך הוא, גם את זה אני לא יכול לעשות במצב הנוכחי. זאת אומרת, אני לא יכול להוביל את התהליך הזה של כנסת הגדולה, כל עוד המצב כמו שהוא, שזה אמירה מאוד חמורה. שעזרא לא יכול לנהל את התהליך שהוא אמור לנהל, במצב הנוכחי, זו אמירה שלא ברורה. בסדר, יש בעיות, יש תקלות, צריך לתקן אותם, אבל מה זה עוצר את כל המהלך? זה לא אמור. כי אבונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. כן, אבון זה עיוות מחשבתי. אבון הוא הבסיס לחטא. חטא זה שמישהו עשה משהו לא כמו שצריך, הרבה פעמים הוא יודע שהוא עשה מה שלא צריך, אבל אבון, זאת אומרת שאתה חושב שאתה בסדר, זאת אומרת, הצורת חשיבה שלך כבר התעוותה, ככה שאתה בכלל חושב שזה בסדר, ולכן גם התשובה על אבון הרבה יותר קשה, כי אתה צריך להבין קודם כל שאתה בכלל היית לא בסדר, אתה צריך להבין את הטעות. אז אבונותינו רבו למעלה ראש, זאת אומרת, העיוות המחשבתי שיש לעם ישראל כאן במצב הזה, שהוא אפשר את הדברים האלה, הוא למעלה מהיכולת של ראש אחד לתקן אותו. זאת אומרת, יש כאן עכשיו עזרה, הוא ראש, ראש הקהל, והוא לא יכול לתקן את זה, אי אפשר שאדם אחד יתקן את זה, העם צריך לתקן את זה. כן, וגם הנושא של הבנתן רבו למעל הראש, זאת אומרת, כיוון ככה המלבי אומר, המחשבה היא בראש, המלבי אומר, שהמחשבה היא בראש, והאבון פה הוא כבר עבר מעל הראש. זאת אומרת, כבר אי אפשר אפילו להבין את צורת החשיבה הזו. זה, ואשמתנו, בעקבות זה האשה, זאת אומרת, התוצאות של החטא שלנו כבר גדלו עד לשמיים. עכשיו, הרבו וגדלו כאן זה פעולה. זאת אומרת, אנחנו הגענו כבר עם אשמה מהגלות, אבל עכשיו אנחנו מוסיפים אשמות, הם התרבו למעל הראש והם גדלו עד לשמיים, למקומות שזה עוד לא היה שם. זאת אומרת, המשמעות של החטא היא לא קטנה וצדדית, כמו שהיה אפשר לחשוב, שבסדר, אז כמה אנשים עשו נשים נוכריות, וצריך לטפל בהם. לא, זה גדל עד לשמיים, זה הגיע לנקודה המהותית, הרוחנית, והגיע עד לשמיים, יש מדרשים שאומרים שאפילו אם החטא מגיע עד לשמיים, כמו בזמן עזרא, אז הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. ומוחל על זה, כי יש גם מעל השמיים וכו'. מימי אבותינו, אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, ובאבונותינו ניתנו אנחנו מלאכנו כהננו ביד מלכי הארצות, בחרב השבי ובביזה, ובושת פנים כהיום הזה. כן, אז הוא אומר, קודם כל, מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, זאת אומרת, האשמה שבגללה יצאנו לגלות, התפיסה הרגילה של העם זה שזה נגמר. יצאנו לגלות 70 שנה והיינו אומרים לחזור, אז נגמר החטא של בית ראשון. מה שנשאר עכשיו זה רק שלא עלו כחומה, אז זה לא נבנה הבית, אבל בעצם כבר אנחנו התנקן. אומר עזרא, זה בכלל לא נכון. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה. האשמה של בית ראשון נמשכת, עובדה שאנחנו בגלות עוד 2,000 שנה קדימה. על מה אנחנו בגלות 2,000 שנה קדימה? תגידו בגלל שנאת חינם של בית שני, אבל זה שבית שני יחרב כבר נאמר לדניאל לפני שהוא נבנה. אז כבר ידענו את זה כבר, זאת אומרת בעצם החטאים של בית ראשון השאירו אותנו בגלות עד עכשיו, כי יש משהו שחסר בתיקון שלהם, זה קשור לשנאת חינם של בית שני, אבל אנחנו בגלל העבירות ההם עדיין, האשמה שלנו עדיין קיים, זה לא מאחורינו, ובעוונותינו שהיו, ניתנו אנחנו מלאכנו כהננו, זאת אומרת גם אנחנו, כל העם, גם המלכות וגם הכהונה, גם בית המקדש, כל זה ניתן ביד מלכי הארצות. זה עדיין, הוא מדגיש להם, תשימו לב שאנחנו עדיין ביד מלכי הארצות. זאת אומרת, למרות שהרשו לחזור לארץ, ויש סוג של מלך, וזה פחה, ויש כהנים כבר בעבודתם, אבל כל זה ביד מלכי הארצות, כי אנחנו תחת פרס, כמו שיגיד תכף בפירוש. אז אנחנו ניתנו ביד מלכי הארצות בחרב, בשבי ובביזה. זאת אומרת, שזה היה ממש חורבן. זה נגמר כבר. זה עכשיו לא המצב הנוכחי, למרות שלפני רגע זה קרה כמעט אצל למען. אבל אנחנו כבר לא שם, אבל הוא בבושת פנים כי היום הזה. זאת הבושה לא נפסקה, כי אנחנו עדיין עבדים ולא חזרה המלכות, הבושה בפני מלכי הארצות נשארה. ואתה כמעט רגע הייתה תחינה, מעת אדוני אלוהינו, להשאיר לנו פלטה ולתת לנו לתת במקום קודשו, להאיר עינינו אלוהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדותינו. זאת אומרת, עכשיו הוא אומר, מה זה הסיפור הזה של בית שני? כי, אז הוא אומר, אז תחליט, אם אנחנו עדיין באשמה מאז בית ראשון, אז מה עכשיו חזרנו לבית שני, מה קרה? ואם לחזור לבית שני תיקן את האשמה ההיא, אז למה אתה מאשים שאנחנו עדיין באשמה של בית ראשון? זאת אומרת, מה שקרה, הוא נותן להם עכשיו הסבר מה קורה בבית שני, ולכן זה כל כך חשוב התפילה הזאת, כדי שנבין את נקודת המבט של עזרא. מה שקורה אתה, זה שכמעט רגע הייתה תחינה, זאת אומרת, במונחים היסטוריים, אין כאן בכלל גאולה. זה חנייה של רגע, תחינה מלשון חנייה. אנחנו לרגע חונים ואוספים כוחות, נרגעים, זה גם חלק מהמשמעות של המילה רגע, אנחנו נרגעים לקראת ההמשך של הגלות הארוכה. כן, שאנחנו צריכים לתקן את כל ההבנות והאשמה שיש לנו, והתחינה הזאת היא מעת השם אלוקנו, זה לפני משורת הדין, זאת אומרת, זה לא בגלל שהגיע לנו לחזור לארץ, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו לפני משורת הדין את בית שני, כי אי אפשר היה שהעם ישרוד בגלות בלי בית שני. זאת אומרת, כשהעם ימשיך עכשיו, כמו שהוא היה בבית ראשון, 2,000 שנה קדימה, הם יתבוללו, אין שום סיכוי שלא. זאת אומרת, אין תורה שבעל פה בנויה בכלל, אין במה לעסוק, אין תקנות כדי שאמורים להגן על העם. אין את כל מה שצריך כדי לבנות את העם. ולכן, היו חייבים את זה, אבל זה לפנים משורת הדין, זה בכלל לא תיקנו. והמטרה של החנייה הזאת היא, נחלקת לארבע שלבים, ארבע שלבים שרודפים אחד את השני, שזה להשאיר לנו פלטה, לתת לנו היתר במקום קודשו, להאיר עינינו אלוקינו ותיתן לנו מלחמה מעט לעבדותינו. שאחרי זה נראה שהוא חוזר עליהם, איך זה קורה. להשאיר לנו פלטה, הכוונה שהעם לא יתבולל בעמים. צריך שישאר משהו מהעם. בשביל זה אתה צריך לבנות את המנהגים ואת ההבדלה שלו מהעמים על ידי כנסת הגדולה, שזה מה שאמורים לעשות בבית שני. ולתת לנו היתר במקום קודשו. כדי להשאיר לנו פלטה, צריך באופן זמני של בית שני, לתת לנו יתד במקום קודשו, זאת אומרת לתקוע יתד במקום קודשו, לא, הוא לא מדבר על בית המקדש, הוא אומר בירושלים, באזור של הקדושה צריך יתד, צריך אחיזה חזקה בירושלים, שזה יהיה מרכז לכל העם, ואז תוכל לצאת תורה שבעל פה מסודרת לכל הגולה ממקום מרוכז. ולמה צריך את בית המקדש? להאיר עינינו אלוהינו, כמו שדיברנו כבר פעם, שצריך שהשם יאיר את עינינו בתורה ברוח הקודש, שזה יבוא מהמקדש, לכן צריך דווקא שיהיה בית מקדש, כדי לבנות, להתחיל לבנות את התורה שבעל פה. ולתיתנו, מחיה מעט בעבדותנו, זה המטרה הסופית. זאת אומרת שהעבדות, אנחנו הולכים להישאר עבדים לגויים עכשיו, הרבה זמן. אבל לתת לנו מחיה מעט בעבדותנו, שהעבדות לגויים תהיה עבדות גופנית, אבל לא עבדות נפשית. חיים רוחניים יהיה לנו שם בפנים. כן, זה לא חיים רוחניים כמו שהיה כשיש בית מקדש, אבל זה מחיה מעט. שקצת חיים רוחניים יהיה לנו בתוך זה, של לימוד תורה, של 400 של הלכה, של בית כנסת, כל מיני, של בית כנסת עצמו, כן, זה תקנה שבאה מכנסת הגדולה. לא היה בתי כנסת לפני זה. והביטוי של זה בפועל, זה כי עבדים אנחנו, ובעבדותנו לא עזבנו אלוהינו, ויית עלינו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה, לרומם את בית אלוהינו, ולהעמיד את חורבותיו, ולתת לנו גדר ביהודה וירושלים. זאת אומרת, איך אנחנו רואים שצריך, שאנחנו לא תיקנו עדיין, כי עבדים אנחנו. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהחטאים של בית ראשון תוקנו, כי נשארנו עבדים. זה שחזרנו לבית שני, אנחנו חזרנו לבית שני בתור עבדים. ובעבדותנו, למרות שאנחנו עבדים, לא עזבנו אלוקינו. ובית עלינו חסד לפני מלכי פרס, זאת אומרת, לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא בתוך העבדות שלנו, משאיר לנו חסד למלכי פרס, וזה אומר שכל מה שחוזר לנו, שאנחנו חוזרים לארץ, והכהונה חוזרת, והסוג של מלוכה חוזרת, זה הכל תחת מלכי פרס. זאת אומרת שאנחנו עדיין ביד מלכי האומות, כמו שהיה כשיצאנו לגלות. ומה המטרה של כל זה? אז הוא חוזר על ארבעת הדברים, אבל עכשיו מהסוף להתחלה. לתת לנו מחיה, כן, מטרת העל, שיהיה לנו מחיה רוחנית, כמו שאמרנו קודם, תיתן לנו מחיה מעבדותינו. איך אנחנו עושים את זה? לרומם את בית אלוהינו, שבית המקדש בעצמו חוזר למעמד מרכזי בעם, שתצא ממנו התורה. ולהעמיד את חורבותיו, זאת אומרת את ירושלים שמסביבו שהיא חרבה, כדי שיהיה מרכז, יתד, כמו שאמרנו, לכל העם. ולתת לנו גדר ביהודה וירושלים. גדר זה כמו חומה, אבל הרבה פחות. אנחנו נגיד אצל נחמיה שהמוטיב המרכזי של ספר נחמיה זה החומה. והחומה הזאת באה להגיד שאנחנו מבדילים את עצמנו מהגויים שמסביב. אז הוא אומר, אנחנו קיבלנו גדר ביהודה וירושלים. משהו כדי להבדיל את העם מהגויים. כי כל העם מפוזר עכשיו בין הגויים, והוא הולך להתערבב שם. אלא אם כן, אנחנו בונים עכשיו גדר, בונים את העם בתוך יהודה, עם מרכז רוחני טוב, ומשם בונים את הכללים, איך עובדים. ואז כל קהילה תוכל לשמור על עצמה בגלות. אז כל הנקודה פה, אומר עזרא, זה הגדר הזאת בפני הגויים. זה זה שיש לנו כאן מרכז רוחני נפרד מהגויים. זה, אתם לא יכולים להסתכל, אנשי יהודה לא יכולים להסתכל על עצמם בתור אנשים, בסדר, אנחנו איזה פינה נידחת של העם היהודי, אם פה התבוללו לא נורא ובבל לא התבוללו, לא, פה זה העיקר, פה כל הסיפור של הקדוש ברוך הוא מארגן כדי להגן על כל העם היהודי. ואם פה מתבוללים, אז שוברים פה את העיקר. ואתה, מה נאמר אלוהינו, אחרי זאת, כי עזבנו מצוותיך. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מסבירים שזה הנקודה, שזה צורת ההסתכלות, אז מה נאמר אחרי שעזבנו מצוותיך? אני לא יכול להתפלל לכלום, לא יכול לבקש שום דבר. כי את העיקר עזבנו. שמה המצוות האלה? אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים למור, הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה היא, בנידת עמי הארצות ותועבותיהן, אשר מילואה מפה אל פה בתומתם. כשהגענו מראש, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו כבר בתורה, כן? ביד עבדיך הנביאים, הכוונה פה למשה וליהושע, שאמרו בפירוש שהארץ שאנחנו באים היא ארץ נידה, זאת אומרת שהיא ארץ שהיא מוציאה ממנה את המקיאה את יושביה אם הם מתנהגים לא נכון, ובנידת עמי הארצות בתועבותיהם אשר מילואה מפה לפה בתומתם, לכן הם יצאו מפה, כן? והתוצאה של זה, זה ואתה בנותיכם אל תיתנו לבניהם, ובניהם אל תיסו לבניכם, ולא תדרשו שלומם לטובתם עד עולם, למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ ורשתם לבניכם עד עולם. זאת אומרת שכיוון שזה המצב שלהם, אז צריך שאנחנו לא נתחתן איתם. כן, הפסוקים האלה, אני קורא את ה... זה כתוב כמה פעמים, קורא את הפסוקים. אל תתאמרו בכל אלה, כן, אחרי פרשת העריות, כי בכל אלה נטמעו הגויים אשר אני משלח לפניכם. ותטמע הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותכה הארץ את יושביה, כן, זה ארץ נידה היא בטומאת עמי הארצות. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, ולא תכה הארץ אתכם ותמאכם אותה, כאשר קרא את הגוי אשר לפניכם. כן, ואיך זה יקרה? אז כתוב שם בספר דברים, ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, ביתו לא תיקח לבנך, למה? כי אסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרף אדוני בכם, ישמתך מהר. אז אצל משה כתוב לנו בפירוש, שאם אנחנו רוצים להישאר בארץ, ולא לגלות כמו הגויים, אנחנו צריכים לא לעשות את מה שהם עשו, וכדי לא לעשות מה שהם עשו, אנחנו צריכים לא להתחתן איתם. ולכן, להתחתן עם עמי הארץ, זה לא בעיה בסעיף בשולחן ערוך. אלא זה לשבור את את הבסיס של להיות בארץ. זה שאנחנו נמצאים בארץ לאורך זמן, זה כי אנחנו לא מתחתים עם הגויים שנמצאים כאן בארץ. ולכן אנחנו לא עושים את מה שהם היו עושים. ואם כן מתחתים, אז הארץ הזאת ארץ נידה, והיא מוציאה אותם החוצה. ואנחנו הולכים לגלות עוד פעם. כן, הוא מזכיר כאן לא תדרשו שלמה לטובתם, זה נאמר לגבי עמון ומואב, כיוון שמזכיר פה עמוני ומואבי, אז הוא מזכיר גם את הנקודה הזאת. כן, פסוק י' ג', ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה, כי אתה אלוהינו חסכת למטה מאבוננו ונתת לנו פלטה כזאת. זאת אומרת, אחרי, אז אומר, אז עד כאן הסברנו מה צריך לקרות בבית שני, ומה הבעיה שיכולה לשבור את זה. אז אחרי כל מה שבא עלינו במעשינו הרעים ובאשמתנו הגדולה מבית ראשון, שיצאנו לגלות, והארץ באמת הייתה ארץ נידה גם כלפינו, בכל זאת אתה אלוקינו חסכת למטה מאבוננו, ונתת לנו פלטה כזאת, זאת אומרת, למרות שלפי העוונות שלנו היה צריך שנהיה עוד הרבה שנים בגלות, וכמו שבאמת יהיה בסוף. אבל חסכת מהעונש שלנו, ונתת לנו פלטה של בית שני לפני משורת הדין, שנוכל לעמוד בגלות, זאת אומרת, שנוכל לבנות מה שצריך להתקיים בגלות. אז עכשיו נשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה, הלא תענף בנו עד כלל אין שאלת הפלטה. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו חוזרים להתחתן בעמי הארץ, אז לא רק שלא תיקנו את החטא הקודם עוד לגמרי, שאנחנו בכלל, הוא עוד משאיר אותנו בגלות, אז קיבלנו לפני משורת הדין חנינה לשבת עוד קצת זמן בארץ, אז אנחנו מוסיפים חטאים שעליהם לבד כבר חייבים גלות, אז תענף בנו כלל אין שרת הפלטה, זאת אומרת, הוא לא אומר שאתה תעשה את זה, כי הקדוש ברוך הוא לא יגרום שלא יהיה שרת הפלטה לארץ, לעם ישראל, אבל למצב כזה היה ראוי שנענש ונכלה מהארץ, זאת אומרת, לפי מה שכתוב בתורה, החטא הזה הוא חטא כל כך מהותי ובסיסי, שאי אפשר עוד לעשות שום דבר לפני שמטפלים בו, כי הוא פוגם בעצם הישיבה שלנו בארץ, שהיא בעצמה חסד כדי שנוכל לשרוד בגלות. אדוני אלוהי ישראל, צדיק אתה כי נשארנו פלטה כיום הזה. הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת. אז הוא אומר, אז בסופו של דבר, אתה אלוקי ישראל ואתה צדיק, כי נשארנו פלטה כיום הזה. זאת אומרת, למרות כל מה שאנחנו עושים, נשארת אותנו פלטה, בכל זאת. אבל הננו לפניך באשמתנו, אנחנו לא יכולים עוד לעשות שום דבר, כי אנחנו כאן עם כל האשמה שלנו על הגב, ולא בזכות. ואין לעמוד לפניך על זאת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעמוד ולהתפלל ולבקש שהגאולה תתקדם כמו שצריך, או את הצרכים של הכנסת הגדולה. כי קודם כל צריך לטפל באשמה הזו, רק אחר כך יהיה אפשר להרים חזרה את הפנים אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו נעבור לפרק י', וכי התפלל עזרא וכי התוודותו, בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו עם הרבה בכי. כן, זאת אומרת, עזרא יושב ומתפלל שם, כמו כאן כתוב שלפני בית האלוהים, זאת אומרת, עכשיו לא היה כתוב את זה, הוא יושב, משתחווה, בוכה וכו', לפני בית המקדש, ואיתו כל האחרי לדבר השם, שהתקבצו אליו והתענו יחד איתו. אז תוך כדי זה מתקבצים אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים, נשים וילדים, כי בחורם הרבה בכס, מי שנמצא שם בוכה, ואנשים ונשים וילדים מגיעים, והמפרשים אומרים שאנשים, נשים וילדים, המלבים אומר, שמדובר על הנשים והילדים, שהבעלים שלהם לקחו נשים נוכריות, וגירשו אותם. או השאירו אותם ככה, והילדים והנשים האלה בוכות, הן בוכות על הסיפור הזה, כן, שזה מה שכתוב אצל מלאכי שראינו, תמל במורה שזה מה שכתוב אצל מלאכי, כן, שמלאכי זה עזרא, ככה חז"ל אומרים, ושם כתוב, הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד בראנו, מדוע נבגוד איש באחיו לחלל ברית אבותינו, בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש אדוני אשר רעב ובעל בתל נחר, שזה הסיפור פה של האנשים הנוכריות. יחרית אדוני לאיש אשר יעשה נער ועונה מעולה יעקב ומגיש מנחה לאדוני צבאות. וזאת שני תעשו, כסות דמעת מזבח אדוני, בכי והנקה, מעין עוד בנות אל המנחה, לקחת עצום מידכם. כן, אז איפה, שואל המלבים, איפה כיסינו דמעת מזבח השם בכי והנקה? ופה, כשעזרא בוכה ומתפלל, וכל האנשים והילדים האלה מגיעים אל המזבח, אל לפני בית המקדש, ובוכים שם. ואמרתם על מה? כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בריך, ובריותך ושל בריתך. וכו' לכל מה שראים שם, כי שנה שלח, אמר אדוני אלוהי ישראל, וכיסה חמאס על לבושו, אמר אדוני הצבאות, ונשמרתם לרוחכם ולא תבגודו, כן, שזה מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, עזרא אומר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר זה שנה שלח, את האנשים הנוכחיות צריך לשלח, וכיסה חמאס על לבושו, זאת אומרת שאם מישהו לא משלח, אז הציבור צריך לחסות חמאס על לבושו, זאת אומרת צריך להסתכל, לבזות אותו ולהסתכל עליו, על הצד החיצוני שלו כחמאס, עד שהוא יגרש אותם. אז בעצם עזרא עושה פה קמפיין מאוד יעיל, שכבר נהיה הרבה בכייה והרבה צעקות, והרבה אנשים כבר נמצאים שם, בעצם הרבה אנשים מירושלים כבר שם ובוכים, והאנשים האלה והילדים האלה הם אלה שסובלים מהסיפור הזה. אז בעצם יש כאן קהל מאוד אוהד למה שעזרא רוצה לומר, ומי שמתנגד או שהוא נשא אישה נוכרת לא יפתח את הפה בסיפור הזה, כי עזרא מחכה להתעוררות של הקהל. הוא לא רוצה להגיד להם מה לעשות, הוא רוצה שהקהל יתעורר ויציע את הפתרון, כי זה המטרה שצריכה להיות גם בגלות, שהפתרונות יבואו מתוך הקהל עצמו. ויען, שכניה בן יחיאל לבני אלם, ויאמר לעזרא, אנחנו מענו באלוהינו, בנו של נשים נוכריות מעמי הארץ, ועתה יש מקווה לישראל על זאת. שכניה בן יחיאל הזה, לבני אלם, הוא לא נשא אישה נוכרית. הוא אומר, אנחנו מענו באלוהינו, בנו של נשים נוכריות. איך אנחנו יודעים שהוא לא נשא אישה נוכרית? כי יש לנו בסוף הפרק רשימה של כל אלה שנשאו נשים נוכריות, והוא לא נמצא ביניהם. מי כן נמצא ביניהם? אבא שלו. יחיאל בני אלם כן נמצא שם, ברשימה הזאת. זאת אומרת, שכניה הזה הוא מבני אלה שנשאו נשים נוכריות. זאת אומרת, הוא כנראה היה בן של אישה יהודיה, ואבא שלו גירש אותה, או נשא אישה על גבי האישה נוכרית. עכשיו, השכניה לא אומר, הם מעלו והושיבו נשים נוכריות ועכשיו נוציא אותם. אלא אומר, אנחנו מענו באלוהינו, ומזה אומרת הגמרא, למד שמואל הקטן וכולי, לשתף אותו, שאם יש איזשהו חטא, אז שהבן אדם ייקח את זה על עצמו, ואז כולם כבר ייקחו את זה גם על עצמם. אז שכניה קודם כל מציג את עצמו בתור חלק מהקהל, בתור אלה שחטאו. הוא אומר, אנחנו באמת חטאנו, והושלנו אנשים נוכריות מעמי הארץ, והוא אומר, אבל לא צריך להגיד שהגאולה נעצרה. יש מקווה לישראל הזאת. מקווה, שאלים במובן הפשוט של מקווה. זאת אומרת, אפשר להיטהר מזה. יש לנו דרך לטהר את עם ישראל מהחטא הזה. ואתה, נכרות ברית לאלוהינו, להוציא כל נשים והנולד מהם, בעצת אדוני, והחרדים במצוות אלוהינו, וכתורה יעשה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו קורטים ברית. לא כל העם נמצא שם. נמצאים שם רק האנשים מירושלים שהתאספו. הוא אומר, עכשיו אנחנו כדי לתפוס את הרגע הזה, אנחנו נכרות עכשיו ברית, יהיה כאן איזה שבועה, שבברית הזאת נחליט שמוציאים את כל האנשים והנולד מהם. זאת אומרת שלא משנה איך, אנחנו נמצא את הדרכים שאנשים האלה יצאו מעם ישראל ומי שנולד מהם. וכאן כתוב ממש מפורש בצורה שלא משנה לשתי פנים, שאישה נוכרית שהתחתנה עם גבר יהודי, אז הבן הוא גוי, ולכן מוציאים אותו החוצה. כן, והמדרש הוא מביא את זה בתור הראייה מספר אחת לדברים האלה. הוא מביא, יש מדרש תנחומה בארמית, אז אני רק אגיד מה הוא אומר על מי שהוא שהורה הוראה לא נכונה. הוא אמר שיהודי שנשא נוכרית ונולד בן בשבת, אז מלים אותו בשבת, שהוא בעצם הוא גוי. אז אחד הרבנים קרא לו, אמר לו, מאיפה אתה יודע את זה? ואמר לו, זה לא נכון, צריך להלקות אותך 40 מלקות. על ההוראה שאמרת, זה לא נכון, אני בכלל לא מלים אותו, הוא בכלל גוי. אז הוא אמר לו, מאיפה אתה יודע שהוא גוי? מאיפה אתה מביא את זה? אז הוא אמר לו מהפסוק הזה. זאת אומרת, ונכרתה ברית לאלוהינו, להוציא כל אנשים, והנולד מהם בעצת אדוני, והחרדים למצוות אלוהינו, והוכתיב וכתורה יעשה. זאת אומרת, שזה התורה. אז הוא שאל אותו, אתה מלכה אותי מהקבלה, זאת אומרת, אתה מלכה אותי מכתובים? זה כתוב בכתובים, אנחנו לא פוסקים הלכה לפי כתובים. אז הוא אמר, כתוב, כתורה יעשה. אז הוא אמר לו, אבל מאיפה אתה לומד את זה בתורה? אז הוא אמר לו, זה אנחנו לומדים, מהפסוק שידוע שלומדים את זה, איננו, לא תתחתן בן, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיתן לבנך, כי יסיר את בנך מאחריי. שזה הפסוקים שהבאנו שאומרים, שאסור להתחתן עם הגויים, כדי שלא נסור מהקדוש ברוך הוא. אז מה זה לא, ביתך לא תיתן לבנו, כי אסיר את בנך מאחריי. זאת אומרת, אם ביתך תתחתן לבנו, זאת אומרת שהאישה יהודיה, אז עדיין הבן יקרא בנך, ויסיר את בנך מאחריי. אבל הפוך, זה לא נקרא בנך, אלא בנה. ואז הוא הסכים לקבל את המלכות. אז אנחנו רואים במדרש הזה, שבעצם הפסוק הזה הוא המקור הברור להלכה הזו, וצריך להסמיך את זה על הפסוק שם, כדי למצוא את הרמז בפסוק שם, כדי שזה יצא מהתורה ולא מכתובים. כן, אז הוא אומר, אז אנחנו הולכים להוציא, בדרך שנצליח להוציא, נוציא את כל הנשים ואת מי שנולד מהן, שזה בעצת השם והחרדים במצוות אלוקינו. זאת אומרת, כל אלה שחרדים למצוות השם ואכפת להם, שעכשיו נמצאים פה יחד עם עזרה מטענים, אז הם יהיו אלה שמקבלים את ההחלטות. זאת אומרת, הברית שתיקרת תהיה להוציא את הנשים והנולד מהם לפי הכללים של הקדוש ברוך הוא ושל החרדים במצוות אלוקינו, שיגידו מה הכללים, ולא לפי שכל אחד ימציא את הכללים עכשיו. אלא יש את כנסת הגדולה ויש את הדיינים, והם אומרים אם במקרה הזה והזה, נגיד גיור, נחשב גיור, לא נחשב גיור וכו', כדי לקבל את ההחלטות, מתי צריך להוציא ומתי לא. וכך התורה יעשו. זאת אומרת, ואנחנו הולכים לעשות כמו שהתורה ציוותה, שזה מה שמביא לו שם, שכתורה יעשה, זאת אומרת, זה ההלכה של התורה. עכשיו הוא מוסיף לו, קום כי עליך הדבר, ואנחנו עם מה חזק לעשה. זאת אומרת, אומר לו, עכשיו תפסיק להתענות, תקום, כי עליך הדבר. זאת אומרת, לנו אין סמכות מצד עצמנו, אתה יש לך סמכויות מדריווש, אז עליך הדבר, אתה השופט העליון פה, ואנחנו עמך, אנחנו מצטרפים אליך חזק ועשה. ויקום עזרא, וישבה את שרי הכהנים הלוויים וכל ישראל לעשות את הדבר הזה וישבר. כן, אז הוא מקבל את מה שאומר שכניה, בגלל ששכניה הוא מתוך העם, ושכניה, זה לא כי שכניה אמר, אלא נעמד אדם מתוך העם, ואומר משפט כזה, אומר את האמירה הזו, והעם לא מתקומם, כמובן שהעם לא מתקומם, כי זה מה שעזרא בנה מראש, הוא בנה פה מצב חברתי שאף אחד לא יעיז להגיד אחרת. אז אבל יוצא שזה האמירה של העם. זו האמירה של האנשים שבוכות, של הילדים שבוכים, ושל החרדים מצוות השם, וכל מי שנמצא שם, אז כל מי שהתכווץ, גם הוא חלק מהסיפור הזה, והוא לא מעיז ללכת נגד. אז עזרא לוקח את שרי הכהנים והלוויים, ואת כל ישראל שנמצאים שם, ומשביע את כולם שזה מה שיעשו. זאת אומרת, כבר יש כאן בתוך העם קבוצה מאוד משמעותית, איכותית של אלה שגרים בירושלים וכולי, שהיא קיבלה החלטה ונשבעה שבועה להוציא את הנשים הנוכריות ואת מי שנולד מהם, מכל העם. עכשיו, נשאר רק לידי עד שהרם במצב הזה, אבל כבר יש לנו פה גרעין קשה. ויקום עזרא מלפני בית האלוהים, וילך אל לשכת יוחנן בן אלישיב, וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה, כי מתאבל על מעל הגולה. זאת אומרת, עכשיו עזרא קם, אבל הוא יודע איך דברים עובדים, והוא יודע שאם עכשיו הוא קם וסיים את תפקידו, אז זה לא יקרה. כי יש פה הרבה מאוד קושי להוציא את זה לפועל. ואז קיבלו החלטה ונשבעו שבועה, אבל יש הרבה דברים שימסמסו את זה בהמשך. ולכן, הוא אמנם קם מלפני בית המקדש, אבל הוא הולך אל לשכת יוחנן בן אלישיב, שזה אחד הלוויים, בבית המקדש, והוא יושב שם, והוא לא אוכל לחם ולא שותה מים, הוא ממשיך להתענות ומתאבל על מעל הגולה. הגולה הכוונה כאן לבני הגולה שנמצאים בארץ. ובזה הוא מבהיר לכולם שזה לא הולך להימשך, זאת אומרת שזה, השבועה הזאת הולכת להתקיים עכשיו, כי הוא בינתיים לא אוכל ולא שותה, הוא בינתיים בצום, הוא לא עצר את התהליך, אלא הוא רק מוכן לבצע את הפתרון שנתנו. ויעבירו כל ביהודה וירושלים לכל בני הגולה להיקבץ ירושלים. כן, אז עכשיו אומרים, טוב, אז עכשיו צריך לאסוף את כל העם, ולעשות את זה עכשיו כמובן, כיוון שיש לנו כבר גרעין קשה שקיבל את ההחלטה ונשבע עליה, וכבר קיבלו את ההחלטה בבית המקדש וכו', אז כבר יהיה קשה מאוד להתנגד אליה, אבל עדיין צריך שכל העם ידע לזה, ויעשה את זה מעצמו, זאת אומרת צריך שאנשים יצטרפו למהלך, ולא שעזרא יצטרך להכריח אותם. גם בסופו של דבר להכריח זה לא תמיד יעזור, כי כדי לגרש אישה, בטח אם היא התגיירה באיזה חצי גיור כזה, אז צריך מרצון של אי אפשר לכפות אותו, זאת אומרת, כופים אותו עד שאומר רוצה אני, אבל הוא צריך להגיד רוצה אני. אז בסוף צריך לשכנע את הבעלים האלה לא, לעשות את העבודה הקשה. ולכן צריך להביא את כולם. וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כי עצת השרים והזקנים, יחורם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. זאת אומרת, אז קודם כל יש כאן את עצת הזקנים והשרים, לא רק עזרא. אז זקנים והשרים החליטו. זה כבר החלטה של המעמד העליון של כל המשפחות ושל כל האנשים של השרים. יד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. אבל עדיין זה הצד הזקנים והשרים. זאת אומרת, כיוון שיש מספיק שרים וזקנים שבעד, והשאר לא יכולים להגיד שום דבר כי זה לא עובר מסך, אז יוצא כל בתור הצד השרים והזקנים כולם. זאת אומרת, בעצם חלק מהשרים הוציאו את הכל הזה נגד עצמם. שצריכים לבוא לירושלים לעניין הזה, כאן כרגע עוד לא אמרו להם מה צריך לעשות, רק שצריך לבוא, ומי שלא יבוא אז יוחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה. עכשיו, איך אתה יכול לעשות דבר כזה, להחרים למישהו את הרכוש שלו ולהוציא אותו מקהל הגולה? זה עזרה, ראינו שהוא קיבל את הסמכויות האלה מדריווש. הוא קיבל סמכות לאנוש נכסים, שזה להחרים את כל רכושו, והוא קיבל סמכות לשרושה, שזה להוציא אותו מקהל העם. זאת אומרת, יש לו את היכולת להגיד, הבן אדם הזה יותר לא חלק מהעם. עכשיו, זה פתרון מוחלט. זאת אומרת, אם הבן אדם מגיע ומקבל עליו להוציא את האישה הנוכרית, בסדר, ואם לא, גם הוא יצא מכלל העם. זאת אומרת, יכריזו עליו שהוא לא חלק מעם ישראל, ויוציאו אותו החוצה, ומי שישאר זה רק האנשים שמוכנים להיות יהודים בלבד. ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים, וחודש התשיעי ו-20 בחודש, וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים, מרעידים על הדבר ומהגשמים. אספו את כל יהודה ובנימין לירושלים, לשלושת הימים לקף סיוון, קף כסלב, ב-20 בחודש התשיעי. עכשיו זה לא סתם קף כסלב, כסלב הוא החודש של בית המקדש השני. הכל קורה בכסלב בבית המקדש השני. תחילת הבנייה של בית המקדש השני הייתה בכסלב, ראינו את זה בזכריה. והסיפור הזה כאן של הפרשת אנשים הנוכריות הוא בכסלב, והחשמונאים זה בכסלב, עם חנוכה זה בכסלב, ואנחנו הרבה לפני חנוכה. זאת אומרת, יש עניין לבית שני עם כסלב, וזה קשור מאוד למה שדיברנו פה. החורבן של בית ראשון היה בתמוז. כסלב ותמוז הם שני ההפכים. תמוז זה הימים הכי ארוכים בשנה, ומשם מתמוז מתחיל לרדת, וכסלב זה הימים הכי קצרים בשנה, ומשם זה מתחיל לעלות. אז תמוז זה השלב שבו היינו בשיא הכוח, ומשם התחלנו ליפול. שלכן יש י"ז בתמוז, וחמישה דברים שאירעו בי"ז בתמוז. משיא החום אנחנו מתחילים לרדת ואנחנו יורדים, 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 יורדים עד שמגיעים לכסלב ומשם מתחילים לעלות, הגענו לנקודה הכי נמוכה ומתחילים לעלות, בית שני זה נקודה שנותנת לנו את ההקפצה להתחיל לטפס את הגלות חזרה אל הגאולה הבאה. אז הם יושבים שם בקף בכסלב ברחוב בית האלוהים, זאת מחוץ לבית המקדש כי אסור לשבת בבית המקדש עצמו ברחבה שבחוץ, מרעידים על הדבר, ומהגשמים תלוי מי שיודע מרעיד על הדבר, מה קורה, מה אמרו כאן ומה הולך להיות, וגם מי שלא, ומי שככה היה נגד העניינים וכולי, אז הקדוש ברוך הוא זימן שיעז גשם, וכולם רועדים מקור, ולאף אחד אין חשק להתחיל להיות ליצן, או כולם פשוט יושבים ומחכים בשקט. ויקום עזרא הכהן, ויאמר עליהם, אתם מעלתם ותושיבו נשים נוכריות להוסיף על אשמת ישראל. זאת אומרת, הוא פונה אליהם ישירות, והוא מאשים את כולם. כי זה נכון שלא כולם הושיבו נשים נוכריות, אבל כולם שתקו. אז הוא אומר, אתם העלתם את הושיבו נשים נוכריות, וזה להוסיף על אשמת ישראל מבית ראשון, כמו שהסברנו. ואתה, תנו תודה, אדוני אלוהי אבותיכם, ועשו רצונו, ויבדלו מעמי הארץ מנשים הנוכריות. זאת אומרת, עכשיו תודו לקדוש ברוך הוא, זה מאוד מזכיר את החן, זה אותו לשון כמו שכתובה בהחן. כן, תן תודה לשם שיהושע אומר לו. זאת אומרת, יש כאן מעילה שמשפיעה על כל עם ישראל, ולא רק על האנשים האלה. ויש כאן בעיה שמשפיעה על כל הסיפור של הגאולה. אז תנו תודה לשם אלוקי אבותיכם, ועשו רצונו, כלומר תחליטו שאתם עושים את מה שהוא אומר, שזה יבדלו מעמי הארץ מנשים הנוכריות. כן, מעמי הארץ, זאת אומרת, אם יש אישה שנמצאת בתוך עמי הארץ, צריך להוציא אותם משם, ואנשים הנוכריות שאצלכם להוציא אותם החוצה. ויענו כל הקהל ויאמרו כל גדול, כן, כי דברך עלינו לעשות. זאת אומרת, הקהל עונה כקהל, וברגע שזה אין אפשרות אחרת שמביא את כל יהודה וירושלים לשם. אז ברגע שהקהל עונה כקהל, אז התשובה היא כן, כדברך עלינו לעשות. זאת אומרת, אין מישהו שייתן, אין סיכוי שיש קבוצה מספיק גדולה שתיתן תשובה אחרת. ולכן, שוב, עזרא משיג את התשובה מהקהל, להחלטה של הקהל. אבל, כאן הקהל תוקע אותו קצת, אבל העם רב, והעד גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ, והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי רבינו נפשר בדבר הזה, שזה גם דינמיקה של קהל. זאת אומרת, הקהל אומנם מסכים שזה הדבר הנכון לעשות, אבל מצד שני הוא אומר, יש כאן בעיות, לא, אי אפשר בכוח. זאת האמרה, יש הרבה אנשים שנשאו נשים נוכריות, וצריך עכשיו להתחיל לחקור כל אחד מי נשא, ואם זה התגיירה באמת, לא התגיירה באמת, ועד גשמים. זאת אומרת, עכשיו שמת את כולנו פה בחוץ בגשם, ואין, לכזה עם רב, אין מקום בתוך הבתים בירושלים, הבתים הרוסים כולם, נראה את זה בנחמיה, כל הבתים מסביב הרוסים. אז אין מקום להכניס עכשיו את כל העם לתוך בתים ולהתחיל לשבת ולחקור על זה. אז אתה הולך עכשיו לעשות את כל החקירה הזאת פה שאנחנו בגשם? אין כוח לעמוד בחוץ, המלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבה לא אפשר בדבר הזה, אז צריך לתת פתרון יותר הגיוני, זה מה שהעם אומר. יעמדו נסרנו לכל הקהל, וכל אשר בערינו הושיב נשים נוכריות, יבוא לעיתים מזומנים, ועמהם זקני עיר ועיר ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו עד לדבר הזה. אז העם אומר, מה שנעשה זה ככה, השרים האחראים הם יעמדו בשביל כל הקהל, נקבץ פה את השרים של כל הקהל, וכל מי שנמצא בערים, שיושיב נשים נוכריות, יבוא לעיתים מזומנים, זאת אומרת, עיתים מזומנים זה שני זמנים, פרקי זמן שלא מתחברים ביחד, עת וזמן זה לא, זה כמו עת ומועד, מזומן זה משנה שמזמנים אותו, זאת אומרת, יהיה עיתים מתאימות, שמזמן אליהן אנשים מכל עיר ועיר, זאת אומרת, בעצם, יגידו עיר מסוימת, היא תבוא לזמן זה וזה, אנשים ששם נשאו נשים נוכריות, צריכים לבוא לזמן זה וזה, ועמהם זקני עיר ועיר ושופטיה. זאת אומרת, הזקנים של כל עיר, והשופטים של כל עיר ישבו אצלם בעיר ויעשו רשימות, וידעו קודם כל מי יושב נשים נוכריות. ואז יהיה זמן שהם יבואו אל השרים שנמצאים בבית המקדש, האנשים של העיר הזאת, כל האנשים שנשאו נשים נוכריות, יחד עם זקני העיר ושופטיה, שהם יודעים מי היה שם, ויטפלו עיר עיר, זאת אומרת, אז יעשו גירושין לעיר הזאת, ואחרי זה לעיר הזאת, ואחרי זה לעיר הזאת, ככה לאט לאט, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו, עד לדבר הזה, עד שנגיע למצב שבאמת אין בכלל נשים נוכריות. עכשיו, זה דבר שיעכב מאוד את העבודה. אם אתה עכשיו יושב, קודם כל אתה צריך לתת זמן לכל עיר ועיר למצוא מי האנשים. שזה כבר בעיה מאוד רצינית. עכשיו, כשזה רק העיר מול הזקנים שלה, אז יש הרבה אנשים שיכולים ללחוץ, בטח אם זה השרים והסגנים, אז הם לוחצים שזה כן יהיה בסדר, שלא יכניסו אותם לרשימה. ובסוף יביאו את כל אלה ואת הזקנים לאט לאט, עיר אחרי עיר, זה ייקח המון המון זמן. ולכן, אחי יונתן בן עשהאל, עכשיו, עזרא לא מתנגד, כי עזרא רוצה שזה יבוא מהעם. אז אם העם נותן פתרון שאפשר לחיות איתו, אז הוא ילך איתו. אך יונתן בן עשהאל ויחזקיה בן תקווה עמדו על זאת, קמו שני אנשים ואמרו לא, אי אפשר ללכת ככה, צריך לפתור את הבעיה עכשיו. ומשולם ושבתאי הלוי עזרו. זאת אומרת, יש כאן ארבע אנשים שנכתבו בתנ״ך על זה שהם עצרו את זה. אמרו, אנחנו לא נותנים לזה להיות מסחבת, אנחנו הולכים עכשיו לפתור את הבעיה הזאת. זאת אומרת, כמו שעזרא אמר מההתחלה, שהשרים כולם ישבו עכשיו ויתחילו לפתור את הבעיות, למצוא את האנשים, ולא שכל אחד בעיר שלא יעשה את זה, שזה עם הרבה מאוד מקום לעיוות וללחצים, אלא כולם יישארו פה ויעשו את הרשימות וידעו מי זה, ויעבדו על הגירושים שלהם. זה ודאי ייקח זמן, אבל זה ודאי לא ייקח כל כך הרבה זמן, והם יעשו את זה לאט לאט עיר עיר. ויעשו כן בני הגולה, ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות, וישבו ביום אחד לחודש העשירי לדריו של הדבר. כן, אז באמת בני הגולה עושים את זה, קיבלו את ההחלטה של האנשים האלה שהטו את דעת העם, זאת אומרת יש כאן, עזרא לא נגע, זה בא מהעם עצמו, הצליחו להטות את דעת העם, ונבדלו עזרא הכהן ואנשים ראשי האבות לבית אבותם, זאת אומרת מכל משפחה יש את ראשי האבות שלה, ועם עזרא, והם נשארים שם, זאת אומרת אין עכשיו זמן שהם יכולים ללחוץ עליהם ולתפוס אותם בצד ולדבר איתם, הם שם יושבים בתור בית דין, כל הראשי האבות ועזרא, כדי, וכולם בשמות, כולם ידעו מי השמות שלהם, כדי שידעו מי אחראי על כל דבר, והם ישבו ביום אחד לחודש העשירי, זאת אומרת באלף טבת, שאנחנו ממש בתוך חנוכה, והחודש העשירי עצמו קשור מאוד לחורבן, לדריו של הדבר, זאת אומרת, הכוונה היא לדרוש הדבר, כן, זאת אומרת, לשבת ולכתוב מי האנשים, ולבדוק מי הם, קודם כל שיהיה רשימות מסודרות, את מי צריך להוציא החוצה, או, כן, או שיוציא את אשתו, או שהוא בעצמו יצא. כתוב כאן לדריו של דבר, זה בעצם כתוב כמו לדריווש. זאת אומרת, ביום אחד לחודש העשירי לדריווש. אז בעצם, יש כאן איזה מין משחק כזה שהופך את זה להיות תאריך מלכותי. זאת אומרת, שזה באמת נקודה שהיא מאוד מאוד קריטית לבית שני, כל כך קריטית שאנחנו כאילו נותנים לתאריך לדריווש, כמו שנותנים לבניית הבית, או לנבואות, או לדברים כאלה, יש כאן נקודה ש, שקיבלה תאריך מלכותי. ויחלו בכל אנשים, הושיבו נשים נוכריות, עד יום אחד לחודש הראשון. זאת אומרת, סיימו לטפל בכל האנשים שהושיבו את הנשים הנוכריות, לדאוג שהם יגרשו או להוציא אותם עצמם מהעם, עד יום אחד לחודש הראשון. זאת אומרת, עד א' ניסן, מא' טבת עד א' ניסן, הוציאו, כן, זה חודשיים, זה ממש לא הרבה זמן, זה היה הרבה יותר מהר מהרעיון שהציעו שם, הוציאו את כל האנשים הנוכריות, במהלך מהיר, וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו אנשים נוכריות, מבני יהושע בן יוצדק, ואחד מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה. זאת אומרת, עכשיו נותן לנו פה רשימה ארוכה, שמכילה את כל האנשים האלה בשמות, אנחנו נראה תכף, זה שמות ממש מדויקים, זאת אומרת, יש אחד שיש לו שם שהוא נקרא פעם ככה, פעם ככה, אז אמרו את שתי השמות. ממש שמות מדויקים של כל מי שנעשה נשים נוכריות. עכשיו, למה אנחנו צריכים רשימה ארוכה כזאת של אנשים, למה לשבת ולכתוב אותם בתנ״ך? הם נפטרו מהנשים שלהם הנוכריות. ובאופן פשוט, הרשימה הזאת נמצאת פה כדי שלא יתחתנו עם הצאצאים שלהם. זאת אומרת, אם אתה יודע שמישהו צאצא של אחד מאלה שכתובים פה, אז צריך ללכת ולבדוק, אולי זה צאצא שלו מהאישה הנוכרית. אחרי שהוציאו אותם, אבל עדיין הוא מסתובב שם בארץ ישראל, והוא טוען שהוא בן של זה וזה, והוא רוצה להיות חלק מהעם היהודי. אז צריך לבדוק שאם זה אחד מאלה, אז הוא גוי. אז לכן היה צריך לכתוב בדיוק מי אלה. אז קודם כל, מבני ישוע בן יוצדק עצמו, זאת אומרת, הכהן, מבני הכהן הגדול עצמו, ואחיו, הכהנים, אחיו הכוונה ממש אחיו של ישוע, כי יש אחרי זה עוד כהנים. מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה, ארבעה בנים שלו, שלקחו נשים נוכריות, וזה מוכר מה שאומר, מה שחז"ל אומרים על מה שראינו בזכריה על ביהושע היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך, שהסירו הבגדים הצועים מעליו, שזה שהבנים שלו היו נשואים לנשים נוכריות, זה הבגדים הצועים האלה, וזה מה שכתוב פה. זאת אומרת, זה מה שהפריע לו להיות מנהיג, זה הבגדים הצועים האלה, והיה צריך להסיר את הבגדים הצועים מעליו, שזה מה שעושה עזרה פה. שהוא מוציא את הנשים הנוכריות האלה, ויתנו ידם להוציא נשיהם, זאת אומרת, הם קודם כל, ככה אמר לי מסביר, הם קודם כל תקעו כף, קודם כל נשבעו בתקיעת כף שהם מוציאים את הנשים הנוכריות האלה, עוד לפני שהם הוציאו אותם בפועל. למה? כי הגמרא אומרת שכהן שנשוי לנוכרית, הוא יכול, או לאישה שאסורה לו, הוא יכול להישבע בתקיעת כף שהוא מוציא אותה, ולהמשיך לעבוד בבית המקדש, עוד לפני שהוא הוציא אותה. זאת אומרת, אחרי שהוא התחייב להוציא אותה, הוא יכול להמשיך לעבוד. אז כיוון שאלה עובדים בבית המקדש, אז הם נשבעו קודם כל שהם מוציאים את האישה, ויכלו להמשיך לעבוד עוד לפני שהם עשו את זה בפועל, והשמים אל צון על אשמתם, והביאו אל צון על אשמתם. עכשיו יש מחלוקת במפרשים, האם זה מקרה שכן היה צריך להביא עליו אל השם, שזה מקרים מאוד נדירים, או שיותר מסתבר לפי רוב המפרשים, שמדובר כאן בהוראת שעה. זאת אומרת, באמת לא היה צריך להביא אל צון על אשמתם. זה לא חלק מהדינים של התורה, אבל כמו ההוראות שעה שראינו בפרק לפני שני פרקים, שעזרא הקריב כקורבנות מיוחדים, אז גם פה קבעו שאלה, כדי שיזכרו לדורות מה שהיה וכולי, הם ניתנו אל צון על אשמתם, הבנים של הכהן הגדול. מבני אימר, שזה גם כן כהנים, חנני וזוודיה, מבני חרין, זה גם כהנים, מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועוזיה, מבני פשחור, שזה גם כהנים, אלו עיניים מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואל השם. ומין הלווים, כן, עכשיו הכהנים. הכהנים זה כמות מסוימת של כהנים שהיא לא גדולה. ומין הלווים, הלווים היה כמות הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, הלווים יש פי 10 ביחס לווים שנשאו נשים נוכריות מאשר מהכהנים עם ישראל. שזו שאלה מעניינת למה. ומין הלווים, יוזבד ושמעי וכליה וקליטה, כן, אנחנו רואים שכיוון שהיה לו שתי שמות, כליה וקליטה, פעם קראו לו ככה, פעם קראו לו ככה, אז אמרו שתי השמות כדי שנדע ש... בין אם קוראים לו ככה, בין אם קוראים לו ככה, לך תבדוק מה היחוס שלו. תחיה יהודה ואליעזר. ומן המשוררים, אל ישיב, ומן השוערים, שלום ותלם ואורי. כן, שהלווים תמיד מחולקים בעזרה ללווים, משוררים ושוערים. הלווים סתם, הם לא משוררים ולא שוערים, יש להם תפקידים אחרים. ומישראל, מבני פרוש, רמיה ויזיה ומלכיה ומימין, ואלעזר ומלכיה ובניה. ומבני אילה, מתניה, זכריה ויחיאל, כן, יחיאל הזה, זה יחיאל לבני אילם, ששכניה בן יחיאל הוא הבן שלו, ועבדי וירמות ואליה, ומבני זתו, אליואנאי, אלישיב, מתניה וירמות וזבד ועזיזה, ומבני בבי, יוחנן, חנניה, זבי, עתלי, ומבני בני, משולם, מלוך ועדיה, ישוב ושאול ברמות, מבני פ... כן, אז שימו לב שכאן כתוב בני בני, אנחנו תכף נראה לי. בני בני כבר טיפלו בהם, היה כאן שישה אנשים. מבני פחת מואב, עדנה וכלל, בניה מעשיה מתניה בצלאל ובינוי ומנשה, ובני חרים אליעזר אישיה מלכיה שמעיה שמעון בנימין מלוך שמריה, מבני חשום מתניה מתתה זבד אליפלת ירמי מנשה שמי, מבני בני, עכשיו יש עוד פעם בני בני, וכאן יש רשימה ארוכה, שזה דבר מוזר. זאת אומרת, בני בני מופיעים פעמיים, ובפעם הראשונה יש איזה שישה, פעם השנייה יש רשימה ממש ארוכה. עכשיו, הדבר השני שמוזר זה שיש לנו הרי את הרשימה שראינו של אלה שעלו עם זרובבל, שכל השמות שמוזכרים פה, פחות או יותר, רוב השמות שמוזכרים פה מוזכרים גם שם, אבל ממש לא כל השמות שמוזכרים שם מוזכרים פה. זאת אומרת, יש משפחות שמוזכר שבאו מהם, שיצאו מהם אנשים שנשאו נשים נוכריות, ויש הרבה משפחות שלא מוזכר. אל בני אסגד, ערך, שפטיה, עדין, בגבה, יתר, כל אלה לא מופיעים פה אצלנו בסיפור. וזה נשמע לא הגיוני, זאת אומרת, יש משפחות מסוימות שיש מהם הרבה, ויש משפחות מסוימות שאין מהם כלום, אפילו שזה המון אנשים. כן, יש משפחות שם של אלפי אנשים, ועדיין אף אחד מהם לא נשא נשים נוכריות, וממשפחות קטנות אחרות יש כמה. אז אחת הדעות זה שבני בניי פה כוללים אותם, וגם עוד אנשים מעם ישראל שעלו, אם אתם זוכרים, אז היה שם מספר עודף של אנשים מעשרת השבטים שבאו יחד איתם, והם לא מיהודה ובנימין. אז הבניי פה, הבני פה זה בני ישראל, אולי זה קיצור של בני ישראל, זאת אומרת, רצו להסתיר את זה, אז קראו את זה שוב כאילו זה המשפחה ההיא. אבל כאן יש רשימה ארוכה של כאלה שהם לא מאחת מהמשפחות האלה, אלא הם באופן כללי מבני ישראל. זה מה שאנחנו יודעים עליהם. אז מבני בני, מעדי אמרם ואוהל, בניה בדיה כלוהו, בניה מרמות אל ישיב, מתניה, כן אל ישיב אגב, אם תשימו לב יש הרבה אל ישיב, בכל עזרה ונחמיה יש הרבה אל ישיב, וזה מאוד ברור, כיוון שזה היה לקראת סוף 70 שנה של הגלות, אז אנשים קראו לבן שלהם אל ישיב, זאת אומרת אל ישיב, שלא שוכל ישיב אותנו לארץ, כי היא הולכת להתקרב סוף ה-70 שנה, שידעו שהקדוש רוצה להשיב, הרבה, אנשים, הרבה ילדים שנולדו בגולה במהלך ה-70 שנה האלה קראו להם אל ישיב, אז יש גם אל ישיב כהן גדול, שהוא הבן של יהושע כהן גדול, זה אל ישיב גם. מתניה, מתנאי ויעשי, ובני ובינוי שמעי ושלמיה ונתן ועדיה, מחנדבי, ששי, שרי, עזראל ושלמיהו, שמריה, שלום אמריה יוסף, מבני נבו, כן, עד כאן זה היה רשימה ארוכה של הבני בני הזה, שזה כנראה שם כולל, מבני נבו, יעל, מתיתיה, זבד, זבינה, ידי ויואל בניה, כל אלה נשאו נשים נוכריות, ויש מהם נשים וישימו בנים, זאת הסיבה שאנחנו נותנים את כל הרשימה הזאת, זה שיש מהם נשים, מתוך הנשים הנוכריות האלה, יש נשים ששמו בנים, וכיוון שיש בנים של האנשים האלה, צריך לדעת את השם שלהם, כדי לדעת שיש כאן פגם יחוס, ומי שרוצה להתחתן עם המשפחה הזאת צריך לוודא שזה לא מהאישה הנוכרית. זהו, עד כאן שאלות.